אנחנו פוצחים בספר אורות. הספקתם להכין את מה שדיברנו? מצוין, מצוין, מצוין. אז אנחנו מתחילים באורות, אחר כך ננסה קצת להרחיב. כמו שדיברנו בכמה מקומות אחרים, גם על האמונה, מעטים המקרים שהרב מתחיל ספר, הוא מתחיל מאמר ומה לא, כי הוא תהיה חיובי. אז גם פה זה ככה, כמו באמונה שאינה לא שכל ולא רגש, וכמובן ששוב ישנם שני הסברים, כמו שאתם מבינות בטח, דבר ראשון, כי זאת הדעה הנפוצה והיותר נוכחת בדרך כלל, אז הרב צריך כאילו לסתור את זה, כי יש הנחה שארץ ישראל זה כן קיים חיצוני, זה איזשהו פלטפורמה, כדי שיהיה קיום לעם ישראל, צריכים טריטוריה, צריכים ארץ, אין עם בלי ארץ. אז הרב אומר, זה לא זה. ודבר שני, כנראה שארץ ישראל כל כך דבר עמוק, שההגדרה שלו עוברת דרך מה הוא לא. כמו אמונה, כמו הקדוש ברוך הוא, שההגדרה שלו זה אין סוף. אין סוף זה מה הוא לא. אז זה בעצם הפתיחה, אנחנו עכשיו מתחילים. חבוד. מי רוצה לקרוא?
עניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והפסקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני.
מה הכוונה?
שארץ ישראל זה לא משהו שהוא כאילו רק דעת משהו מדיני כזה.
כן, יש.
שבוע הבא.
נכון. זה לא קניין חיצוני לאומה, הכוונה. זה לא איזשהו פלטפורמה שעליה מתקיימת האומה, לא חומרית ואפילו לא רוחנית. אנחנו זוכרים שבפני 15 שנה מדינת ישראל החליטה לברוח מגוש קטיף בצפון השומרון, וחלק מהסיפור היה גם עבודה מאוד יפה של הסברה, גם פסיכולוגית וגם באמצעי התקשורת, והנקודה שהייתה מאוד נוכחת זה אנחנו מעדיפים את עם ישראל על ארץ ישראל, מעדיפים להתחבר לעם על פני להחזיק בסלעים ואבנים. בוודאי שזה דמגוגי, מכיוון שזה לא, זה כאילו, זה לא רק שאין סתירה, אלא אנחנו תכף נראה שיש תלות, יש קשר מוכרח בין ארץ ישראל ועם ישראל, ואי אפשר לוותר על אחד של השני, כי אתה מוותר על אחד, אתה ויתרת על השני. אז בכל מקרה, זה לא איזה אמצעי כדי שהאומה תוכל להתאגד. בדרך כלל, אצל אומות אחרות, הארץ היא המקום שבו פועלים. כדי שיהיה פעילות, אז צריכים מקום. אז המקום הוא מה שנבחר, הגבולות, המדיניים, הם אלה שבתוכם אפשר לקיים את הפעילות של המדינה. בארץ ישראל זה לא ככה, זה לא מקום שבו פועלים. אז מה זה כן? עכשיו זה, אנחנו הגענו למנה העיקרית.
ארץ ישראל, חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוכה בסגולות קלימיות עם הצדדים.
מה הכוונה?
אני חושב שזה כבר דורות אגבי דורות.
כן, דורות אגבי דורות זה נכון. איפה את רואה של דורות אגבי דורות?
קשר חיים עם
האומה. כן, אז פה עוסקים בהיררכיה. זאת אומרת, ישראל היא לא בסיס, היא לא אמצעי למטרה או איזושהי תשתית, אלא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, הכוונה, יש לה ערך עצמי בלי קשר לאומה, והיא קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, בוא נאמר, אם צריכים לדמות את זה, זה כמו ההבדל שבין יחסים בין אבא לבן, לבין יחסים בין בני זוג. זאת אומרת, זה באותו לבל כאילו. ארץ ישראל היא לא תשתית שעליה יושבת האומה, ארץ ישראל היא דבר עצמי, יש לה קדושה עצמית, והיא חבוקה, או קשורה בקשר חיים עם האומה, וחבוקה בזכות מימיות עם מציאותה של מי? של האומה. זאת אומרת, יש באיזשהו אופן, זה שני צדדים שבאותה רמה. זה לא רק איזה שלבים בסולם, כאילו, שעוד מעט, אם תהיה ארץ, אז יהיה אפשר לקיים חיים של עם, אלא ארץ ישראל זה ערך עצמי. ולכן מאוד ברור, נרחיב על זה רגע, שכשעם ישראל לא בארץ ישראל, אז לא רק העם נובל, גם הארץ נובלת. זאת אומרת, כשיש הפרדה בקשר החיים הזה, אז זה לא רק שבינתיים כאילו, אם עם ישראל הוא לא בארץ, אז הוא לא מתפקד, כי אין יותר מכוון לחיות בתוכה. גם הארץ פשוט נעלמת, נובלת, שוקעת, מתה. לכן רמב"ן אומר בספר דברים, כתוב, ושממו עליה אויביכם, סליחה, בויקרא, חוקותיי. רמב"ן אומר, זה חלק מההבטחה. זאת אומרת, שכאשר ארץ ישראל היא בלי עם ישראל, היא שוממה. לכן יש כל מיני מבקרים שביקרו בארץ ואומרים בצורה ממש מזועזעת, זה הארץ שאמרו שהיא מסוס כל תבל וארץ אשר אבני הברזל וזבת חלב ודבש, זה הארץ הזאת? זה ארץ מלאה מחלות. אז זה לא עניין רק שהעם סובל כשהוא בגלות. גם בארץ סובל כשהוא בגלות, ואפרופו חתונות מאתמול, אז חלק משאר הברכות, אנחנו מדברים על ההכרה. נכון? איזה הכרה? מי את ההכרה? סוס תסיס ותגיע להכרה, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. מי זאת ההכרה? ארץ ישראל. היא ההכרה. זאת אומרת, כשעם ישראל לא עליה, אז היא הכרה. היא לא יכולה להביא לביטוי את הכוח שלה. זאת אומרת, זה לא רק שעם ישראל סובל בגלות. גם הארץ סובל כשעם ישראל בגלות. זה פשוט חתונה. זה דבר שבעולם מטריאליסטי מאוד קשה להבין. כי תמיד יש איזו הרגשה שארץ זה הרדומם. זה בסדר, כאילו, זה מקום שבו אתה, מסגרת שבתוכה אתה פועל. זה לא הדבר הפועל, זה איזשהו תשתית. ולכן מאוד מוזר לחשוב שחטא המרגלים, כאילו, היה עונש כך חמור על זה שדיברו לשון הרע על הארץ, הוציאו דיבת הארץ רע, כאילו, למי אכפת? מה אכפת לארץ? אני אחת אחת תקלי לי כוס. זה כאילו יעליב אותה? ישבור אותה? זה מוזר. כאילו, מה אכפת לכוס? מה אכפת לארץ שאמרו עליה דברים רעים? ארץ יכולה להתיישביה. היא לא אמרו עליה לב. אלא שיש משהו בארץ ישראל שהוא שונה. אז אומר הרב, היא לא דבר חיצוני. ביקשתי ללמוד שני דברים, נכון? שניים או שלושה?
שלושה.
שלושה. אז איך אנחנו נתחיל?
הרב, בשרת הארץ, אז כאילו כתוב את זה, פה כתוב את זה ביחס לעם ישראל, שם כתוב את זה כאילו
יחס למצוות. אני מאוד שמח, נכון, 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 בדיוק. זה אותו הכלל, אבל בהקשר טיפה שונה, נכון. נתחיל אבל טוב, נתחיל בשרת הארץ, מה יכול להיות? בסדר.
מה זה אומר שהארץ קוראים את זה
שישראל מפתח? זה אומר שיש נשמה לארץ הזאת. נקרא איזה דומה מדבר. זאת אומרת, יש משהו לארץ שהוא דינמי, הוא לא סטטי. הוא לא מקום קבוע שעליו בונים, כאילו. אלא הוא מקום דינמי. זהו. זאת אומרת, אחד העניינים, השם יתברך ברא את העולם, כתוב מאבן השתייה, שממנה הושתת העולם. כנראה שיש איזשהו סוג של ההצלה, כאילו, דרך ארץ ישראל. יש מאמרי חז"ל שכשהיה בעולם חורבן גמור, מבול, ארץ ישראל לא הייתה בתוך הסיפור הזה. אנחנו רואים שכשמוציאים דיבת הארץ רעה, אז העונש הוא חמור ביותר, הוא בחייה לדורות. ועוד כהנה וכהנה וכהנה. החלטתי פעם, זה לא היה בארץ. אבל יש משהו דינמי בארץ, כשהארץ פותחת את פיה ובולחת את כוח. אז דוגמה לזה, אמרתי לעצמי, הרי אנחנו יודעים, נכון, שיש בארץ שבר סורי אפריקאי מכירות, נכון? זה ממש מבאס, נכון? זה מטריד, כאילו. אנחנו בסכנה מתמדת מזה שיהיה פרידת אדמה. זה אזור מאוד מועד לפורענות, כאילו. למה השם עשה לנו את זה? למה יש באמצע המדינה הזאת, כאילו, פתאום שבר? לא, כאילו, אי אפשר היה לעשות את זה, עד שאתה בונה ארץ, היא זבת חלב ודבש וכל זה, עיני השם אלוקיך בה, לא יכולת לעשות את השבר הזה 400 קילומטר מזרחה? מה היה קורה? אולי זה סתם דמיונות, אבל יש לי איזו הרגשה שהשבר הזה אומר, הארץ דינמית. כאילו, הכל פה זז כל הזמן. אל תראה את זה כמשהו שהוא יציב מדי. יש משהו מאוד כאילו חיוני בארץ הזאת. הוא זז. יש פתח לארץ הזאת. ולכן היתרון והחיסרון של הדבר הזה הוא שכאילו אתה לא יכול לבנות על זה כדבר מובן מאליו. זה הרבה מאוד תלוי בתשומת לב שלך, כאילו. אז לא רק ברמה הגיאולוגית, אלא גם ובעיקר ברמה הרוחנית. שכשעם ישראל לא עושה רצון השם, משהו זז, כאילו. משהו רועד שם. כן, סליחה. מכיוון שהביטוי שזה בתורה זה הוציאו דיבת הארץ רעה. זה ביטוי פתאום שונה. אפשר להגיד שהם היו כפויי טובה. אפשר להגיד שהם אמרו פי השם. ההגדרה הזאת היא הגדרה מוזרה. כאילו העלבת את הארץ.
אם
הארץ
נהנה את הרעולם, אז כאילו, זה
לא שהיא תמצית
של העולם,
זה לא
שהיא
הייתה אמורה, אם כל העולם במבול, גם היא הייתה אמורה. לא. למה? למה זה אומר ככה?
כי אם משהו
בתמצית
של משהו, כאילו יש
את התמצית. לא, לא בהכרח. זאת אומרת, זה אומר שמשהו מתוך התמצית, יש לו איזשהו מחיים משותף. זה לא אומר שכל הארץ, כל העוצמה והסגולה של הארץ נמצאת גם בארצות אחרות. זה אומר שהבסיס לעולם הוא שתת מהארץ. זה לא אומר שכל הארץ התפזרה. קיצור, נראה לי זה כך. אנחנו במבואות הטבב של ספר שבת הארץ, רק נאמר שהמצב שבו אנחנו נמצאים הוא שהיישוב בארץ מאוד מאוד מדולדל ועני. הענף הכי בסיסי הוא ענף החקלאות, וכשמגיעה שמיטה זה פשוט בלתי אפשרי לקיים שמיטה כהלכתה כפשוטה, מכיוון שהשווקים לא יחכו שנה עכשיו. אם לא יהיה לך אפשרות לייצא, למכור פירות מהארץ, אז יהיו פשוט, זאת אומרת, שווקים אחרים שתנסו פנימה ויישוב יקרוס. ואז הרב יסד דבר שלא הוא הוא המציא אותו, אלא הוא רק הנהיג אותו, היתר מחירה. מה הכוונה? שאפשר למכור את הארץ לגוי. כי מה שאסור בשמיטה זה לאבד קרקע שהיא של יהודי. למכור את הקרקע לגוי, ואז אפשר לאבד אותה, זאת אומרת, לאבד אותה באופן מסוים, דרבנן, גם בשלב השמיטה, ולקיים את המשך הקיום הכלכלי של היישוב. הרבה גדולי ישראל חלקו על הרב. ואחד מהם הוא כאן רדבז. הרב יעקב תבין רדבז, זאת אומרת, טען בצורה מאוד ברורה, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא לא שמח על יותר המחירה, הוא טען שליטת היסטרה. זאת אומרת, אתה רוצה, בשביל לקיים את יישוב הארץ, לוותר על השמיטה ולמכור את הקרקע לגוי. כאילו, אז מה עשינו? אתה מוכר את הקרקע לגוי, אז אין יישוב הארץ. זה בעצם מה שהוא טען. הרדבז על הרב קוק. זאת אומרת, גם לשיטתך, אני אומר הרדבז, שזה לא עובד. לא פוסטים כך. אבל גם אם אני אלך איתך, מה הרווחת? לדוגמה, יש פצע ברגל. אם נכרות את הרגל, אז לא יהיה פצע ברגל. איך זה עזר בדיוק? אין רגל. אז אם אתה מוכר את הקרקע לגוי, אז זה כבר לא יישוב ארץ ישראל. אז מה הרווחת? הגיוני? אז הרב עונה לו כאן, בתשובה ארוכה. האם אתם יכולים לסכם את התשובה של הרב לרדבז בעניין היתר המחיר? שמה? טוב מאוד.
גם פה כאילו הארץ קדושה ולכן יש מצוות להיות בארץ, אבל קודם כל צריך להיות בארץ כדי שיהיה אפשר להיות במצוות.
אבל אם אני אמכור אותה לגוי, אז אני לא בארץ כבר.
אבל הארץ קדושה גם אם אנחנו באמת לא בארץ, אבל כאילו הוא אמר שם גם שההתיישבות בארץ היא כנגד כל המצוות, גם שהיא תוביל כאילו לקיום המצוות, כמו מישהו שמחלל שבת כדי לשמור שבת.
נכון, ויותר מזה הוא אומר שקדושת הארץ לעניין יישוב ארץ ישראל היא לא תלויה בקיום המצוות שהן תלויות בארץ. זאת אומרת, המצוות הן תלויות בארץ, הארץ לא תלויה בקיום המצוות. זאת אומרת, כשאני אמכור את הקרקע לגוי לעניין קדושת שביעית, זה לא ויתור על יישוב ארץ ישראל, זה שתי קומות שונות לגמרי. זאת אומרת, על פי הרדב"ז, אז בעצם הקדושה שבארץ היא כיוון שיש בה מצוות. אם אתה לא קיים את המצוות, אז אין קדושה בארץ. מה זה קדושה בארץ? זה לא סתם, זה כי יש, כאילו, אפשר קיים בה, שמשמיטה, קרות או מעשרות, וכן הלאה. אומר הרב, זה ממש לא נכון, לא נגע ולא פגע. הקדושה היא קדושה עצמית. והקדושה לעניין מצוות, או זה שאפשר קיים במצוות, זה נגזרת, כמו שאמרת, נגזרת מהקדושה. אז כשאני מוכר את הקרקע לגוי, לעניין קדושת שביעית, זה לא מפקיע את הקדושה. זה בעצם הטענה של הרב, וזה בדיוק אותו עניין כמו כאן. זאת אומרת שהארץ היא לא נגזרת מהמעשים שעליה, היא לא משהו פרקטי, אלא יש בה קדושה עצמית שלא קשורה לשום דבר פרקטי. עכשיו, הגילוי של הקדושה הוא תלוי ביישוב ארץ ישראל, אבל זה שיש בה קדושה, זה לא התחיל כשעושים מצוות שהן תלויות בארץ. כן, שרשי אומר את זה?
אני ממש ידעתי על זה בעמדה שלי, שיש קשר, כאילו, וגם תהיתי על זה, איך זה שארץ ישראל הוא מסתזקת בו, אחת שרוב מוכל של עם ישראל לא שונות הרב מצוות. אז כאילו, אני יכולה להתיישב עם הדעה של כאילו הרב חוק, אבל אני חושב שיש דעה גם אחרת, שיש קשר בין שלושת הדברים.
כן. א', אני לא מכיר רשי כזה. תהיה את עיניי. נשמח לראות רשי כזה. לא מכיר. גם לא מתאים לרשי להגיד את זה. נאמר ככה. נשמע משהו יותר מודרני. אבל אני קטונתי.
אני לא, אבל אין מקום כזה ש... לא זכור לי משולש
כזה. כן, כן, זה משהו שידוע. זאת אומרת, זה... כן, כן, כן. השאלה, האם התלות היא במצוות? זה בדיוק השאלה. בוודאי שכדאי, אנחנו מאוד ממליצים לקיים מצוות. זאת אומרת, זה הנחת המוצא. השאלה, האם זה תלוי בזה? האם הסגולה של ישראל, או של עם ישראל, היא תלויה בקיום מצוות? התשובה היא לא. לא תלויה. מה שכאן בעצם הוויכוח שבין רדב"ז לבין הרב קוק, הוא בדיוק על זה. האם הקדושה תלויה בקיום המצוות, או שהמצוות הן, זאת אומרת, נגזרת, הן ביטוי של הקדושה, אבל היא לא תלויה בהן. זאת אומרת, הקדושה יוצרת חיוב במצוות, אבל אי קיום המצוות הוא לא מפקיע את הקדושה. יותר מזה, גם אם אני אמכור את הקרקע לגוי, יש הבדל בין קרקע לבין ארץ. מצוות. זאת אומרת, הארץ זה הדבר העמוק, הבסיסי. הקרקע זה החול, כאילו. כשאני אמכור את החול, אני לא מכרתי את הארץ עדיין. זאת אומרת, אי אפשר למכור את הארץ. אפשר כן למכור את החול, את האפר של הארץ. נכון. נו. ברור שיש קשר, ברור שיש קשר. אבל זה לא קשר שקשור לסגולת הארץ. זאת אומרת, הקיום של העם בארץ הוא מותנה. הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, הוא מותנה בעשיית רצון השם. בין השאר זה קיום מצוות. לכן מאוד חשוב לקיים מצוות. רק השאלה, האם הקדושה שבארץ היא תוצאה של קיום מצוות, או שהפוך, שהמצוות הן תוצאה של זה שהארץ קדושה. התשובה שהרב פה אומר, בוודאי, שזה שהארץ קדושה, זה גוזר קיום מצוות. נניח לדוגמה, כהן שלא שומר על טומאה וטהרה. אז זה שהוא כהן, זה מכריח אותו לשמור על טהרה. אם הוא לא שמר, זה לא אומר שהוא לא כהן. זאת אומרת, הוא כהן גרוע. יהודי, שמחליט שהוא כופר בכל התורה כולה, מתחילה ועד סוף. הוא יהודי מומר, הוא לא גוי. אפשר להיות, אי אפשר להיות, כאילו, להפוך לגוי. זה כאילו רודף אותך. זה נכון שהעובדה שאתה יהודי, מכריח אותך, גוזר עליך גם לקיים מצוות. אז בעצם, מה שיש לנו כאן בתחילת ספר אורות, זאת ההבנה שארץ ישראל היא לא בסיס שעליו יוצרים את העניין, או היא לא משהו שימושי בקיצור. היא משהו סגולי. כן.
יש פה כאילו משפט שאתה נראה שזה שאני אומרת כאן על אפילו מה שיש פנים להיפטר ממנו על ידי בפעולה, בין האלה האלה שלא שקוראים מישהו, אז שכאילו, זה כאילו מלמד לחיים, כאילו לא רק בקשר לישראל, שכאילו, תכלס ישר בלי לסמוך, כאילו אתה תמצא את הרב של תירך, כל דבר שתרצי, כאילו תמצא, וכאילו, סתם, אתה יודע פעם אחרי הספר שבא קרש ברוך הוא, שכאילו, התנקת ואמרת, יא, כאילו אני לוקחת לעצמי, וזה שלי, וכל זה קשה, וכאילו,
כפתור הפרח שהוא מסביר שהמעלה של הארץ היא מעלה עצמית מלבד המצוות התלויות בארץ, שבוודאי שבגלל שהיא קדושה אז היא מאותרת בהרבה מצוות. זאת אומרת, זה שיש שם מצוות זה סימן, זה לא סיבה לקדושה, אלא זה סימן לקדושה. נותן דוגמה כדי להבין את הדבר הזה. שור בעיקרון הוא לא מועד לנגוח. שור סתם רגיל לא נוגח בעיקרון. אם שור נגח שלוש פעמים, הוא נעשה שור מועד. עכשיו יש נניח שברים שלא תמיד נוגחים בכל מקרה, כי איך שהוא רואה בעלה עכשיו הוא נוגח אותו, אלא יש נניח שברים שהוא מועד למשהו מסויד. זאת אומרת, כשהוא רואה אדם לבוש בבגד סגול, זה מתסכל אותו, משגע אותו, ואז הוא נוגע. הוא נניח, לא יודע אם הדעים הוא מריח פיפל חריף, אז הוא מתחיל להשתולל, ואז הוא נוגע. אז פיפל חריף הוא סיבה לנגיחה, נכון? אפשר, כן, יהיה, זאת אומרת, לומר שזה שור שהוא מועד לפיפל חריף. זאת אומרת, אם יהיה פיפל חריף באזור, השור הזה מסוכן, הוא מועד. וצריך לשמור עליו, אותם בעלים צריך לשמור, שלא יהיה פיפל חריף באזור. זה נקרא סיבה. שכשהוא מריח פיפל חריף, אז הוא מיד נוגח. יש גם סימן, זאת אומרת, ישנם שברים שהוא נוגח, לא תמיד הוא נוגח, אבל תמיד לפני נגיחה הוא מתעטש. מתעטש, ואז אתה יודע שעוד מעט זה מגיע. כמו צבע אדום פחות או יותר. זאת אומרת, ואז הצבע האדום הוא לא הסיבה. זה לא שזה גרם לטיל ליפול, או שהעיטוש גרם לנגיחה, אלא זה סימן מקדים. זה ההבדל בין סימן וסיבה. סיבה זה הגורם לדבר. סימן זה יש מגזרת. כאילו, הוא עכשיו הולך לנגוח, והוא מודיע פשוט דקה לפני. ארץ ישראל המערב, זה שיש בה מצוות, המצוות הן לא סיבת הקדושה. המצוות הן סימן לקדושה. זה חשוב מאוד, כי אז הקדושה היא דבר עצמי. היא לא תלויה במצוות. כי אם המצוות היו סיבת הקדושה, אין מצוות, אין קדושה. זה טוען הרדב"ז. אם אתה מוכר את הארץ לעניין מצוותיה, אז אין לך ארץ, אין לך יישוב הארץ. אומר הרב, לא נכון. יישוב הארץ קשור לסגולה עצמה של הארץ. וקיום המצוות שבה קשור לנגזרת מזה. כיוון שהיא קדושה, יש שם דרישות מערכת. אז אדם שמוכר את הארץ לעניין קדושת מצוותיה, הוא לא נפטר מיישוב ארץ ישראל בגלל זה.
הוא לא עוד מצווה
שתויה בה, כאילו. בדיוק לא, יפה מאוד, בדיוק זה לא, יפה. זאת אומרת, שאר המצוות הן קשורות כשאתה יושב בארץ, אז אתה מחויב, כמו מסורת וכו', אישור הארץ זה מעל כל המצוות, נכון. לכן באמת מוסבר למה הרמב״ם לא מונה את אישור הארץ בתור מצווה. מכיוון שהרמב״ם בעצמו כותב בהקדמות לספר המצוות, הוא כותב שהוא לא מביא במניין המצוות את השורש של המצוות, אלא רק את הענפים, את העלים. כיוון שהארץ היא לא עוד מצווה, אלא היא שורש כל המצוות, לכן הוא לא מביא אותה כמצווה. הרי כמה הוא... אני כותב הרמב״ם על העניין של ארץ ישראל, בחשיבות של ארץ ישראל. אז איך זה לא מצווה? זה לא מצווה כי זה מעל המצוות. כשאני עורך חופות המשך לאתמול, אז הרבה זוגות שואלים, למה אי אפשר לברך שהחיינו? מה צריכים טלית? יש פה קלה, כל כך שמח בה, יותר מאשר בטלית, בהרבה. כאילו, למה אי אפשר לברך שהחיינו על הקלה? אז אני אומר בחופה בדרך כלל, שכפי ידוע לי, קלה היא לא פרי ולא בגד ולא חג. וחזל כפי שהחיינו על פירות, או על בגדים, או על חגים. ולכן, אפשר היה לומר בצורה מאוד מליצית, שאין ברכה שמכילה את השמחה של החתונה, ולכן, תקנו חכמים, לברך על איזשהו בגד חדש, או פרי חדש, או חג. אבל כאילו הקשר בינך לבינה, הוא לא תלוי בשהחיינו, אלא זה נגזרת מהדבר. אז יש מצוות שהן תשתיתיות, כמו יישוב ארץ ישראל, כאן. יש מצוות שהן נגזרות מהדבר הזה. כיוון שיש יישוב ארץ ישראל, אז יש גם מצוות, יש גם כל מיני הנהגות שקשורות לזה. כיוון שמתחתן, אתה רוצה לברך שהחיינו. אנחנו מבינים. את לא חג. אז כאילו, מוצאים משהו שעליו יהיה אפשר לברך שהחיינו. מזכיר קצת איזה אדמו"ר, את האדמו"ר מקרלין, הראשון, שפעם איזה חסיד אחד היה חוצפן. הוא רצה לראות מה הרב עושה אחרי התפילה. אז מה הוא עשה? בסוף התפילה הוא פשוט התחבא תחת הספסלים. רצה לראות שהרב נשאר לבד, מה הוא עושה? אז הוא רואה שהרב יושב, לומד, עוד ממשיך קצת וזה, ואז הוא רואה שהרב מקבל תפילים, יוצא החוצה. והרב הגדול, רב אהרן מקרלין הגדול, פשוט לוקח תפוח, מברך ואוכל. אז הוא התבאס, כאילו. זה מה שהאדמור עושה. זהו, כאילו, אחרי התפילה מיד, הדבר הראשון שהוא עושה זה אוכל תפוח. אז הוא הפליט איזה הנחת אכזבה. אז הרב שמע אותו, קרא לו. הוא אומר, תראה, דרך כלל, אתה רגיל שאדם רעב, הוא רוצה לאכול תפוח. רק צריכים לברך על התפוח. אז הוא מברך באוכל. הוא אומר, אני, הדבר הכי משמח אותי אחרי שאני מתפלל, זה להגיד ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אני לא יכול להגיד ככה סתם. אז הבאתי איתי תפוח, כדי להכיר אליו את הברכה. לקח בשבילנו. הכל תלוי מה הסיבה, מה התוצאה. עבורנו בדרך כלל, התפוח זה העניין, והברכה זה האמצעי כדי להשיג את התפוח. יש אנשים גדולים שאצלם הברכה זה העיקר, והתפוח זה האמצעי כדי להכין את הברכה על משהו. אז זה בעצם העניין של הטלית בחופה, אם שאלת. ואגב, אם רצית להיות פעם מנשות הכותל ולא הצלחת, זאת הזדמנות פז לחברות את זה פעם אחת, כי יש מנהל כזה של אשכנזים בעיקר, של חסידים, שהחתן עוטף גם את הקלה עם הטלית, אז זה חוויה חד פעמית שאת יכולה להזדהות מנשות הכותל בטהרה. זה היה בדיחה, כן. אני מבין שזה קצת קשה לכם אתמול. זה קשור להבטחה. הקדושה של הארץ שקשורה רק להבטחה. יש דרגות בגילות משת הארץ, כמו אם אני הדוגמה הזה זה חיוב תמות מהסרות, שזה לא בכל הארץ אלא רק בגבול עולי בבל. איפה שחזרו בתחילת בית שני, שם נקבע הגבול שעד שם צריכים להפריש תרומות ומעשרות, ולא גבולות ההבטחה. אז עצם הקדושה שבארץ היא קשורה לכל ההבטחה, מפרט ועד חידקל וכן הלאה. יש את הגבול השני לעניין תרומות ומעשרות. או שמיטה. לכן יש מקומות שבשנת שמיטה, במקום להביא פירות מערבים, שנקראים בטעות יבול נוחוי, שזה מילה מאוד מחובסת. יבול, כאילו מתי את משתמשת במילה הזאת, אפשר להגיד פשוט מלפפון מעזה. זה בעצם הדבר הנכון. אז במקום זה, הולכים ומביאים פירות, וגם ירקו פלפלים, נניח מהערבה. מאזור שהוא לא חייב, לרוב הדעות, הוא לא חייב בשמיטה. וכשעושים את זה בהיתר, עושים את זה רק ברבנן. לא בגבולות הלא בבל, בדיוק.
ולמה העלייה שלנו עכשיו לא חדשה את
הרוב? שאלה מעניינת מאוד, כי עדיין לא רוב יושבי העלייה. זה מבאס לשמוע את זה. אנחנו עדיין מיעוט מהעם היהודי.
נגיד מקומות שהם לא, כאילו כבשו אותם, אבל הם לא בגבולות ההבטחה.
כן. אז גם בזה יש עניין. כתוב שאחרי שעם ישראל נמצא ויורש את הארץ, כל דבר שהוא כיבוש רבים, הוא מקבל קדושה של ארץ ישראל. זאת אומרת, גם אם, נניח עם ישראל, נניח שאת רוצה לנסוע לתאילנד, את לא מצליחה, כי זה מחוץ לארץ ישראל. יש אפשרות להכיל את תאילנד גם כארץ ישראל. איך עושים את זה? אחרי שעם ישראל יורש את הארץ, כל כיבוש שהוא נעשה בכיבוש רבים, מתוך ארץ ישראל, יש בו קדושת ארץ ישראל. זה ספרי ככה אומר, מדרש הלכה, שאפשר לכבוש בכיבוש רבים. על מה דוד נענש? שהוא כבש את סוריה בכיבוש יחיד. זאת אומרת, הוא לא כבש עדיין את כל הארץ ירושלים, הוא כבר הלך לכבוש את סוריה, את הרם צובה. אז זה נקרא כיבוש יחיד, לא מספיק. אבל אם עושים את זה על פי מלך ונביא, אחרי שעם ישראל כבש את הארץ, אז כל מקום בעולם שעם ישראל כאומה כובש, מכיל עליו קדושת ארץ ישראל. מכאן שהארץ מתרחבת. אפשר להרחיב את הארץ, אם עושים את זה בצורה נכונה, בפרוצדורה הנכונה. נחזור עכשיו אלינו, טוב? להורות. רק לפני כן, אפשר ממש ככה בקיצור נמרץ, נקרא ביחד את קובץ זין. אתם נהניתם מזה, נכון? רשות ג' נכון? אומר הרב, כשתפיסת הנפש בחוש האמונה היא חזקה ובריאה לגמרי, היא שולחת מתוכה את כל ענפיה ואת כל ציציה ופרחיה. זאת אומרת, כאשר יש כאילו החוש האמונה נוכח בנפש, אז אפשר לראות כל מיני השלכות, עד שהחיבור הישר אל הטבע, אל החיים ואל העולם, נובע הוא, נדבר, מחוש האמונה עצמה. זאת אומרת, כשיש בסיס איתן, אז כל הענפים, הכל פורח. הכל, כי מקבל חיים. כן, כל המוסר, היושר, היופי והצדק, נובע מחוש האמונה. ואני צריך לומר שאותם נחלים, מתפצלים וזורמים על כל הפרטים, הדקדוקים והידורים של מצוות, באהבה רבה וחדווה גדולה, באיזוז נפש, מחוש האמונה. זאת אומרת, יש את השורש ויש את הענפים. חשבתי פעם שכתוב שכשעם ישראל מגיע להר סיני, נשמתם פרחה, נכון? הפשט הוא שמתו. היה פשוט ממש מזעזע, כאילו, ממש קשה. ואז הם מתו, ואז הקדוש ברוך הוא החיה אותם, מתה לתחייה. לא יודע למה, אבל זה... נשמע לי פשוט שפרחה נשמתם זה לא רק פרחה מתה, זה פרחה כאילו משהו בנשמה פרח, שכשאתה מגיע למקום שמתאים לך משהו נפתח. איפה הכי רואים את זה? שכשיש איזשהו טרוניה ויש מחלוקת על אהרון הכהן, אז המבדק שעושים זה להכניס ענפים ולראות שמי שהשם בוחר בו, אז כשהוא נמצא בקושר חודשים, מתאו יפרח. זאת אומרת, אם זה באמת מתאים לך להיות כאן, אתה פורח. אני אפשר לעשות את זה במיליון דרכים של ניסים, ירד גשם, לא ירד גשם, יש אלף דברים שאפשר לעשות. למה דווקא מתאו יפרח? זאת אומרת, כשאתה נמצא במקום שלך, משהו בך פורח. זאת אומרת, אם אנחנו נשליך את זה לכאן, אם זה המקום שלך, את אמורה לפרוח. אם לא, כספך יוחזר. זה בעצם הרעיון, כאילו, אנחנו אמורים לראות שאת חוטפת פריחה, מה שנקרא. אנחנו מחכים, אנחנו מתינים. בכל אופן, אומר הרב, אז המצוות, הם נובעים כאילו מתוך המעיין הזה. שכשיש כניסה של אמונה במקום עמוק, כאילו, אז הכל נפתח. וכן הולכת האמונה סובבת וזורמת, עכשיו, יסוד הלאומי, באהבת האומה, באהבת הארץ, בכל כל הכנעי הרוח, שאינם לתפארת לישראל, בכל הערכים שלהם, הכל יונקו מחוש האמונה. זאת אומרת, אהבת הארץ והקשר לארץ, הוא בעצם נובע מההבנה של מי אני. אם אני לא יודע מי אני כמו שצריך, אז הארץ נתפסת כמשהו טכני. זאת אומרת, זה שיש טועים, שחושבים שהארץ היא רק אמצעי, זה לא בעיה בהבנת הארץ. זה הבנה בחוש האמונה. זאת אומרת, אם אני אבין טוב מי אני, אז יהיה פשוט לי שהארץ היא לא תלויה במצוות שלה. כנראה שזה ככה מכיוון שאנחנו עוד נראה שאי אפשר להשיג את הסגולה של הארץ באמצעים ריאליים, רציונליים. זה בכוונה ככה. ותקדוש ברוך הוא בכוונה טבע כך את העולם, שאם אין לך את השפה הזאת, אם אין לך את חוש האמונה, מה שנקרא כאן, אתה לא תראה כלום. אפרון רואה את המערה. לא רואה שום דבר. לא רואה כלום. לא רואה שום ערך. הוא רק ככה זה בחינם. אין לי איזה שום צורך. אברהם רואה את המערה, רואה שם פתח גן עדן. זה לא בעיה בעיניים. זה בעיה בתשומת לב, כאילו. על מה אתה יושב. אז כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, הוא גם נתן איזשהו מנגנון שאם אני לא אגיע לרמה הנכונה, אני לא אראה כלום. ולכן, מטבע הדברים, ככל שאני פחות עמוק עם עצמי, פחות נקי עם עצמי, אני לא מצליח להבין, כאילו, למה, אז, על מה כל המאומה הזאת. אמרתי לכם שכן, הייתי פעם באיזשהו שבת בראשית, בעיר מסוימת בגוש דן. שם קשו לי לתת שיחה מסעה שלישית. בסדר, אמרתי, אני אדבר על הרשי הראשון, שכוח מעשה בגיד לעמו. ואז אמרתי שהארץ נקראת בכל התורה כולה, אין אפילו פעם אחת שנקראת ארץ ישראל. נקראת תמיד ארץ כנען. כי אנחנו באמת היינו פה ראשונים. ורשי אומר את זה, שאם ימרו אומות העולם ישראל, ניסתים אתם שכבשתם ארצות של הגויים, אנו אומרים שכפות הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא לתלסק. ושאלתי, אמרתי, תשמעו, באמת, לכאורה הם מצודקים. אין לי זכות ראשונים בארץ הזאת. זה נקרא ארץ כנען. היה פה את הכנעני, היבוסי, החיבי, הגרגשי, כולם היו פה. בקיצור, זה היה איזושהי הקדמה מתודית כדי להבין שירושת הארץ קשורה בהבנה שהשם ברא את העולם. בקיצור, השיחה התפוצצה. הם התחילו להתנפל. איזה רב הביאו, רב שמאלני. הארץ שאנחנו שודדים. הם שודדים. אתה לא יודע מה זה ערבי. בקיצור, משם למדתי לקח מאוד חשוב, שיש מקומות וסיטואציות שאל דבר איתם מורכב. דבר פשוט, תגיד ישר מה שאתה רוצה, בלי הקדמות מתודיות. זה פשוט לא הלך. אז בשורה התחתונה, באמת, באמת, זה שהארץ מגיע אלינו במה שנקרא יד שנייה, זה כדי להכריח אותי להבין שיש אדון לארץ הזאת. כי אם הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, אז בשם מה אני עכשיו גוזל מהם את זה? לכם אני אומר, כאילו, אל תתנפלו עליי, כבר עשו לי את זה פעם אחת. זהו, אז יש מדרש שאומר, כדי שלא יהיה מצב שאתה חושב שאתה פה בזכות ראשונים. כי זה דליל יותר, כאילו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בעמדה נפשית שזה באמת לא מגיע לנו, מלבד רצון השם. זאת אומרת, אם אני לא מודה שהשם ברא את העולם, אז באמת אין לי זכות על הארץ הזאת. זה כי פשוט, כי אם השם לא ברא את העולם, אז למה אני כבשתי את זה מהגויים שהיו פה קודם? הרי יש היום מטענה של הערבים כאן, שהם צאצאי הכנעני. ולכן אנחנו בעצם כובשים לא עכשיו, לא מתפשין חץ, אנחנו כובשים עוד מתרפפו מהאם שם של אברהם אבינו, כאילו מי שמחה לנשל פה אנשים שהיו כאן, לפני כן היו כאן, גרו כאן, בנו, בתים וקרמים ושדות. אז זה כתוב בתורה. שאנחנו בעצם כבשנו אותם מהם, ואנחנו ירשנו בתים שלא בנינו, שלא זרענו. אז תחזיר. תשובה, בראשית ברא אלוקים. זה בדיוק הבעיה. שבאמת אין הסבר מניח את הדעת מלבד בראשית ברא אלוקים. זה בדיוק הפלונטר. זאת אומרת, כאילו, כשעם ישראל לא מודה בראשית ברא אלוקים, כל הסבר אחר יהיה הסבר חיוור. כאילו, זה היה מזמן. איזה מין הסבר זה? זה היה מזמן. הרי גם היום, הרי השמאל אומר, צריכים להחזיר את השטחים הכבושים. מה עם שחמוניס? מה עם יפו, חיפה, תל אביב? הרי גם זה שטחים כבושים. לא, אבל זה היה מזמן. לא, כי לא הייתה ברירה. אנחנו באנו אחרי השואה. איזה מין טענה? זה מוזר, כאילו. אין לך ברירה, אתה כאילו גוזל מישהו? זה צחוק מהעבודה. אנחנו צריכים לסיים. אז עד לכאן הבנו רק, בסך הכל, שארץ ישראל היא לא דבר, היא לא פלטפורמה, אלא היא חטיבה עצמית. אנחנו חייבים להשלים את הפסקה בשבוע הבא. ואם אפשר, טוב, אני גם אתן לכם עוד משהו, טוב? מאמר של השר הירש, אכפת לכם שאתן לכם אותו? הוא בעצם בר פלוגתא של הרב קוק. הוא חולק על הרב קוק. על ההמשך. אז אם רוצה שאני אתן לכם סלם, שבוע טוב, ואנחנו בשבוע הבא נרשם סוגרים את פסקה א'. להתראות.